נסתכל היום על הפרק ישראל ותחייתו, ובתוך הפרק הזה הרב אברהם מגיע, נכון?
כן.
עזרת השם. אז כמה שנספיק. נתחיל עם סעיף ח'. לא, נתחיל אולי עם סעיף ה', זה בעמוד כף ב', נתחיל קצת בסעיף ב', זה יפה. עמוד כף ב', סעיף ה', הפרק כולו נקרא ישראל ותחייתו, ועוסק במשמעות של תחיית ישראל. כן, אנחנו בספר אורות, פרק ישראל ותחייתו, סעיף ה', במהדורה הישנה זה בעמוד כף ב'. אז הנה אומר הרב קוק כך: העולם ומלואו לאור ישראל מחכים. לאור, כולם מצאתם? את מחפשת באנגלית?
כן, אבל אני מקשיבה
בינתיים. לאור עליון של בהירות תהילת שם השם, של עם זו יצר לו, אשר יצר לו, עם זו יצר לו אל לספר תהילתו. הידיעה המנוחלת מברכת אברהם, הברוך לאל עליון קונה שמיים וארץ, לעם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב, לעם אשר השם בדד ינחנו ואין עמו אל נחר. העם המטהר את העולם כולו מטומאתו מכל מחשקיו, העם אשר נחל חמדה גנוזה, כלי חמדה שבה נבראו שמיים וארץ. קראנו הרבה.
מי זאת הכלי חמדה?
התורה. כלי חמדה זאת התורה, שבה נבראו שמיים וארץ. בקיצור, בעצם המשפט הארוך הזה, אצל הרב קוק המשפטים הם ארוכים, וזה אחת הבעיות בקריאת הכתבים של הרב קוק, המשפטים ארוכים, לפעמים לא נגמרים. לכן כשמוציאים היום מהדורות מעובדות של כתבי הרב קוק, עושים מכל משפט ארוך כזה 3-4, לפעמים 5 משפטים, מקצרים. ברוכה הבאה לבתיה, בתיה היא חדשה אצלנו. יפה, ברוכה הבאה. מה בעצם בגדול אומר המשפט הזה? המשפט הזה, העולם מחכה לאור שיבוא מעם ישראל. העולם ומלואו לאור ישראל מחכים. העולם מחכה
אברהם,
לאור חדש.
הכל זה נחלנו מברכת אברהם לנו.
נכון.
זה התמצית.
אותו בעצם. אור שעם ישראל קיבל מברכת אברהם ואחר כך במעמד הר סיני ולאורך כל הדורות, את האור הזה, הייעוד של האור הזה הוא לא רק בשביל עם ישראל, הייעוד של האור הזה הוא לכל העולם, והעולם מחכה לאור הזה. אנחנו נראה שבפרק הזה בעצם הרב קוק מדבר הרבה על זה שחלק מהאור הזה כבר הגיע אל העולם דרך הנצרות והאסלאם, שתי הדתות האלה שבעצם התפשטו על פני כל העולם ממזרח עד מערב, הביאו את דבר השם, אמנם בצורה מעוותת וחלקית ולא שלמה, הביאו אבל משהו מדבר השם אל העולם, ועכשיו העולם מחכה לשלב הבא, להשלמה. האור שהעולם קיבל דרך הנצרות והאסלאם הוא אור מאוד 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 חלש ומקוטב ולא שלם. העולם מחכה לאור עליון של בהירות תהילת השם, של אמונה ברורה, שלמה, שתבוא, תגיע אל העולם מעם ישראל. אבל כאן אתם רואים שהוא מביא כמה פסוקים שמדגישים שיש בהם מילה שחוזרת על עצמה, לעם לבדד ישכון, בגויים לא יתחשב, לעם אשר השם בדד ינחנו, ואין עמו אל נחר, בדד. כלומר, הבשורה של עם ישראל יכולה להיות רק אם הוא יהיה נאמן לתורתו, לעצמיותו, לדרכו, למה שהשם נתן לו. אין לעם ישראל שום משמעות בתור חיקוי של אמריקה או של אירופה, זה אין שום משמעות. בעצם הרב קוק, הרי הפרק הוא ישראל לתחייתו, המשמעות של שיבת עם ישראל לארצו של המפעל הציוני היא לא, זה תזה שעוברת בכל כתבי הרב קוק, היא לא רק מקלט מפני אנטישמיות. הרי הציונית דברה, אנחנו צריכים ארץ מקלט, אנטישמיות רודפת אחרינו, מקום בטוח ליהודים, לא. הרב קוק אומר, כן, זה, 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 בוודאי זה, זה חשוב שיהיה מקלט. אבל המטרה של שיבת עם ישראל לארצו היא להביא אור חדש לעולם, להביא בשורה, להביא אמונה. ואת הבשורה הזאת עם ישראל יביא רק אם הוא יהיה עם לבדד ישכון, רק עם אשר השם בדד ינחן, ואין עם אוהל נחר. לא איזה חיקוי עלוב של התרבות, של תרבות הגויים, ואין עם אוהל נחר, אלא ובגויים לא יתחשב. אנחנו צריכים ליצור כאן יצירה מקורית, יצירה ישראלית מקורית, לא לראות את עצמנו בתור איזה שלוחה קטנה של אירופה או של אמריקה, כפי שבערך הרצל ראה, תיאר את מדינת היהודים. מאוד חשוב להגיד שלמרות שהרב קוק מדבר על עם לבדד ישכון, אשר השם בדד ינחנו ואין עם אוהל נחר, הוא כל הזמן מדבר גם על דיאלוג. אתה לא יכול להשפיע על העולם אם אין איזה צינור של דיאלוג, ודיאלוג פירושו שאתה מדבר איתם באותה שפה שמבינים, שאתה חלק מהתרבות העולמית, אתה מדבר במושגים שהעולם מבין, אתה מבין את התרבות העולמית. כדי להשפיע אתה צריך להשתמש בכלים של התרבות העולמית, אין אפשרות אחרת אין אפשרות להשפיע. אז למשל, לכן הרב קוק תמך בהקמת האוניברסיטה העברית בירושלים. כי האוניברסיטה היא מסגרת שבה יש השפעה הדדית, המדע, השכלה, התרבות העולמית. אבל חלילה לנו, מזהיר הרב קוק כל הזמן, להיסחף בתרבות העולמית שיש לה כוח פיתוי מאוד חזק, כי אחרת לא נוכל למלא את הייעוד שלנו. לא נוכל את התפקיד שלנו, והעולם מחכה לבשורה שתבוא מארץ ישראל, מחכה לבשורה שתבוא מירושלים. הוא זקוק לבשורה חדשה שתשלים את מה שהוא כבר התחיל לקבל. בואו נמשיך עוד כמה שורות. לא חזיונות לב, לא מוסר אנוש, לא רק חפץ הגון וציור טוב, לא הפקרות העולם החומרי בכל הרחב, לא עזובת הגוף ביסוד אורלתו ותומעתו, ועזובת החיים והחברה, הממלכה והמשטר בשפלות זוהמתם, ולא עזיבת העולם וכוחותיו הטבעיים אשר נפלו יחד עם חטאת האדם בשפלותם, כי אם רוממות הכל, אור הלבנה כאור החמה ואור החמה שבעתיים כאור שבעת הימים. מה זה אומר המשפט הזה? בגדול, התפקיד, מהי הבשורה החדשה שעם ישראל צריך להביא לעולם? הבשורה החדשה היא קרה שהפעם עם ישראל, הנצרות קיבלה מהיהדות את הרעיון של הקדושה. יש הנצרות הבינה את העניין הזה של לא לשקוע בתוך העולם החומרי. העולם האלילי היה עולם מאוד בהמי, חומרי, יצרי. והנצרות קלטה מהיהדות את ההכרה שחיים כאלה שאדם שקוע בתוך היצרים הבהמיים שלו, הם חיים עלובים, הם לא חיים שראויים לבן אדם. ולכן היא קלטה את הרעיון של קדושה, חיים של רוח, של קדושה, שאדם דבק בקדוש ברוך הוא, ודבק ומתעלה, קדושה זה להתעלות מעל עולם החומר. אבל את זה היא קיבלה. אבל מה היא עשתה? היא יצרה עולם של קדושה שמנותק מעולם החומר. גם במישור האישי, נזירים שלא מקימים משפחה, וגם במישור החברתי. הקדושה היא שאתה תלך למנזר, שאתה תחיה חיים של התבודדות, של התנתקות מהעולם החומרי. תעזוב את העולם החומרי, זה עולם מגעיל, עולם. תעזוב אותו, תתנתק ממנו. אז הנה הרב קוק אומר כאן, לא עזובת הגוף, ולא עזובת החיים, ולא עזיבת העולם וכוחותיו הטבעיים. הבשורה החדשה היא שאפשר לחיות בתוך העולם, עם הגוף, עם החברה, החיים והחברה, הממלכה והמשטר, אפשר לחיות חיים, אבל אפשר לקדש את החיים הגופניים, לקדש את החיים החברתיים, לקדש את החיים המדיניים והכלכליים. את הבשורה הזאת עדיין העולם לא הבין. את המימד הזה בבשורה של עם ישראל, את הבשורה הזאת העולם לא הבין, לא קלט, לא היה מסוגל לקלוט. הוא הבין שצריך להתרחק, להתנתק מהחומר כדי להיות בן אדם, לא להיות בהמה. אבל הוא לא הבין את הרעיון של להיות קדוש בתור אדם שחי חיים גופניים, להיות חברה קדושה שחיה חיים חברתיים וכלכליים ומדיניים לאומיים. אז הנה, לא עזיבת כנראה צריך להיות כאן, לא עזיבת הגוף ולא עזיבת החיים, החברה, הממלכה בשפלות זו, ולא עזיבת העולם וכוחותיו הטבעיים, אלא רוממות הכל, לקחת את הכל ולקדש, לרומם, להראות שאפשר פוליטיקה של קדושה וכלכלה של קדושה וחברה קדושה, לא רק חברת נזירים שמתנתקים מהחיים. רוממות הכל, אור הלבנה כאור החמה ואור החמה שבעתיים כאור שבעת הימים. מעניין למה הוא מביא את הפסוק הזה. בוודאי יש כאן גם רמזים קבליים. לקחת את הלבנה ולהרים אותה לדרגת החמה. מהי הלבנה? הלבנה, מה זה הירח? הירח זה סלע גדול, זה גוש של חומר שאין בו שום אור. לשמש יש אור. להרים את הלבנה, את חתיכת הסלע הזה, הירח זה סלע ענק, שכל האור שלו בא מהשמש. הוא עצמו חשוך. אז לקחת, וכך זה החומר, הירח הלבנה מסמלת את עולם החומר, שהוא עולם של חושך. אבל להפוך את אור הלבנה כאור החמה, להפוך את עולם החומר לעולם שהוא לא רק איזה גוש של אפלה, אלא הוא הופך להיות מקור אור בעצמו. הלבנה הופכת חמה, הירח הופך להיות שמש, החומר הופך להיות משהו אחר שמקרין אור. לא רק הוא מקבל אור, אלא הוא לא רק איזה גוש חשוך, אלא הוא הופך להיות כמו החמה, מקור אור. זה באופן כללי כמובן הרעיון הזה הוא רעיון שהרבה דיברו עליו בקבלה ובחסידות. אולי החידוש של הרב קוק בעניין הזה, שלמשל החסידות דיברה הרבה על קידוש החומר וקידוש הגוף. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכונן בדברו. אבל היא דיברה יותר במישור של האדם הפרטי. As an individual. איך אתה חי חיים, חיים מלאים, לא מתנתק מהמשפחה, מהחיים החומריים, מהחיים הגופניים, אבל מקדש אותה. זה דיברה במישור של הפרט. החידוש של הרב קוק שבעצם מדינת ישראל, שיבת ציון, המפעל הציוני, צריך להביא את הבשורה לא רק של קידוש החיים של הפרט, אלא איך מקדשים חיים לאומיים, את החיים של הכלל. אומר כאן החיים של החברה, הממלכה והמשטר. איך עושים פוליטיקה שיש בה קדושה? איך עושים כלכלה לאומית שיש בה קדושה? איך עושים צבא שיש בו קדושה? איך עושים מדיניות חוץ שיש בה קדושה? חברה, ממלכה ומשטר. לא להשאיר אותם בשפלות זומתם, אלא לקדש אותם. וזאת בשורה שבעיקר הרב קוק דיבר עליה. כן. חסידות לא דיברה עליה. ברור. חסידות לא דיברה בכלל על הכלל.
נכון.
דיברה על הפרט. והרב קוק בעצם אומר, לוקח את הרעיון, בשורה החסידית, ואומר, מדינת ישראל צריכה להביא את הבשורה הזאת לעולם, לא רק במישור של הפרט, אלא בעיקר במישור החברתי, המדיני.
עכשיו, יש לך תמונה, איך זה יכול להיראות? נגיד, מדיניות חוץ של קדושה. מה זה יכול להיות?
כן, אנחנו מאמינים
אני אפילו לא יכול לדמיין איך זה נראה. נגיד ש... בעצם כן.
דבר אחד ברור.
על איך קוראים לה? הבת של איזה שורה שהייתה אצל האפיפיור, ונדמה לי שאמרה לו מראש, אני לא הולך ללחוץ יד, וגם אני לא הולכת לכרוע.
אבל בסוף
זוכר. אז הוא קרא ברך, לא קרא ברך את הראש.
אז הוא אחר כך סלום.
מה זה?
אלה שוב פעם דוגמאות.
ככה זה טוב. בסדר, אבל היא את שלה עשתה, היא עשתה.
אין ספק שהדבר העיקרי במדינה שמבוססת על קדושה, שהיא מתנהלת רק על פי שיקולים מוסריים ורוחניים, ולא נגררת אחרי אילוצים, למשל, ואינטרסים, אילוצים כלכליים. למשל, מדינת ישראל היום מוכרת הרבה מאוד נשק. חלק מהנשק מגיע ללא ספק לידיים שגורמות הרבה שפיכות דמים. ואנחנו עושים את זה כי זה מכניס למדינת ישראל הרבה מאוד כסף. אין ספק שמדיניות של קדושה פירושה שאתה לא אתה לא פועל מתוך אילוצים כלכליים או אינטרסים, פוליטיים, אלא אתה שוקל תמיד את השיקול המוסרי. האם ראוי למכור דבר מסוים למדינה מסוימת? האם ראוי לקיים את היחסים? למשל, אנחנו מקיימים יחסים עם גרמניה. למרות שעדיין אנחנו יודעים שאנטישמיות בגרמניה היא איומה ונוראה. תקראו את הספר, יצא עכשיו ספר של עיתונאי בשם טננבוים.
בטח, ישן, ישן במיטתו של היטלר.
נכון. שהוא מתאר את האנטישמיות של הגרמנים, האנטישמיות העממית, ברמה של ברמה של האיש הפשוט. כמה אנטישמיות יש, יש שם גם אנטישמיות לאומית, מדינית. הם תומכים, תדעו לכם, הם תומכים באיראנים, והם תומכים באויבי ישראל, ומזרימים כסף פה לכל מיני ארגונים שפועלים נגד המדינה. אבל למה אנחנו שומרים איתם על קשר? כי הם נותנים לנו הרבה מאוד נשק שחשוב לנו. למשל צוללות, הם מספקים לנו צוללות שאמריקה אפילו לא הייתה מוכנה לספק לנו, והם מספקים לנו את הצוללות האלה. אז אנחנו צריכים קשר איתם. יש גם שיקולים כלכליים, כי הם הגורם המרכזי באירופה, שלישראל יש, ישראל כל הייצוא, רוב הייצוא הישראלי, חלק גדול הוא לאירופה, וגרמניה היא גורם מרכזי. קיצור, אנחנו לא שואלים את עצמנו, האם ראוי לקיים קשרים עם עם שעשה דברים כאלה לעם ישראל, שעדיין יש בו כזאת אנטישמיות, שבאמת לא באמת חזר בתשובה. אנחנו עושים את זה בגלל אילוצים כלכליים, בגלל אילוצים צבאיים, בגלל אילוצים מדיניים. פוליטיקה של קדושה זה שאתה משתחרר מכל האילוצים האלה, ואתה פועל אך ורק לפי שיקולים מוסריים, הלכתיים, ערכיים. זה אפשרי.
אני רוצה לשאול.
זה אפשרי, אני אשלים עוד משפט.
כן.
זה אפשרי כמובן במצב שמדינת ישראל תהפוך להיות מעצמה. זה אנחנו מאמינים שזה יקרה, בעיקר בתקופת משיח בן דוד. מעצמה כל כך חזקה שאנחנו לא נהיה תלויים בשום דבר, שנוכל לעשות, לא לעשות חשבון לאף אחד. ולנהל באמת את המדיניות שלנו לפי אך ורק שיקולים אמיתיים ולא אינטרסים. יש דבר כזה? כנראה שכן. אבל זה באמת המושג של ימות המשיח, ואני אפילו הייתי אומר ימות משיח בן דוד. אנחנו צריכים להיות מאוד, לקבל סייעתא דשמיא כל כך גדולה, עוצמה כלכלית ומדינית וצבאית כזאת גדולה, שאנחנו נוכל לייצר בעצמנו את רוב הדברים, ואנחנו נוכל לקבל את הדברים ממי שאנחנו רוצים. בקיצור, זה באמת שינוי מאוד מאוד גדול, אבל זה התפקיד שלנו. אנחנו צריכים לשאוף להיות מדינה כזאת, כדי להביא לעולם, כדי להיות איזשהו דגם, להיות מופת. זה בעצם, נדמה לי, התשובה הבסיסית למה שאת שואלת, איך אפשר לדמיין מדיניות חוץ שיש בקדושה. שואלת לאה.
אני רוצה קצת לצייר את השאלה שלי. בזמנו, פייגלין דיבר כל כך הרבה נגד סין, ואמר שסין היא גם כן מדינה מושחתת. זאת אומרת,
מאוד
מושחתת. אבל אם אנחנו מתנתקים מסין, זה נשמע בלתי אפשרי בכלל. יום אחד רציתי להיות טהרנית ולרכוש משהו,
וכל מה שהיה
רגע, לא, הייתי במשביר לצרכן, ראיתי כל הצלחות, רציתי סט הביתה, כל הצלחות מסין, אמרתי לא, לא, לא. פתאום ראיתי
משהו
יפה כל כך בדיוק לטעמי, צ'כוסלובקיה. קדימה, קניתי, והייתי כל כך גאה בעצמי. אז אמרתי זהו, זה נתן לי כאילו דחיפה
להמשיך,
להמשיך, ואחר כך ראיתי בלתי אפשרי להמשיך כך,
אי אפשר ככה להתנהל.
אז אני צריכה לא לרכוש שום דבר.
כן, כי זה או סין או גרמניה.
כן, אני לא יודעת מה לעשות.
סין יפה, אין לי כלום.
אבל עכשיו זה נראה כאילו בלתי אפשרי.
אני אומר ככה, מה שלמדנו בספרות חז"ל, ולימדו אותנו כל ספרי הגאולה, שיש שני שלבים של משיח. יש משיח בן יוסף, ויש משיח בן דוד. אני חושב שהרב קוק מדבר על משיח בן דוד. משיח בן יוסף זה אנחנו. זה מדינת ישראל כמו שהיא, שיש לה אילוצים, היא צריכה להתבסס, והיא צריכה להתחזק, ולהביא את היהודים לפה, ואנחנו חיים עם אילוצים. זה משיח בן יוסף. יוסף הוא במצרים. זה סוג מסוים של גלות, משיח יוסף, נכון? הוא לא עדיין מבטא גאולה שלמה. מי מבטא גאולה שלמה? משיח בן דוד. הרב קוק יותר מדבר על השלב השני, על משיח בן דוד, שבו באמת מדינת ישראל מתבססת בצורה כזאת שהיא הופכת להיות
שלום.
מאוד
שלום.
מאוד עצמאית, מאוד מאוד בראש השולחן. שלום שלום. חשבתי שזה הרב אברהם. מאוד מאוד עצמאית, מאוד מאוד לא תלויה, יכולה להרשות לעצמה. אבל זה באמת משיח בן דוד. אתם יודעים שהאגרא כותב על משיח בן דוד שזה באמת משמיים, שזה משהו שהוא באמת, הוא לא מותנה כל כך בכוחות טבעיים, אנושיים, היסטוריים. זה באמת איזה שלב אחר.
אתה מדבר כמו חרדים.
זה משיח בן דוד, אני מדבר כמו אגרא. אנחנו מדברים
לא, אבל אני מתכוון לא, מה אנחנו צריכים
אנחנו
לעשות כדי שזה יבוא.
צריכים קודם כל להבין את זה, לחלום על זה, לשאוף לזה, להתקרב לזה, לדעת שזאת המטרה שלנו, לדעת שכל עוד לא הגענו לזה, לא הגענו אל המנוחה ואל הנחלה, לא הגענו אל המטרה. אנחנו בשלב ראשון, קימה קימה. והשלב הראשון באמת יש בו, צודקת, הרבה אילוצים והרבה פשרות, אבל זה משיח בן יוסף. זה לא משיח בן דוד. נדמה לי שההבחנה הזאת בין משיח בן יוסף למשיח בן דוד היא הבחנה יסודית, גם בתורת הגאולה של הגר"א וגם בתורת הגאולה של הרב קוק. זה דבר יסודי. רצתה לשאול משהו, שרה. כן, שרה.
אני חושבת שאנחנו כן רואים כבר דוגמאות של המשיח בן דוד, שאנחנו רואים את הצבא שלנו, אפילו שאנחנו
יותר מוסרי,
יותר מדי שמחים על זה,
נכון,
אבל
שיש איזה מאמץ, נכון,
בעזה, כל העולם, מי שלא חייב לשקר חייב להגיד שזה הצבא הכי מוסרי בעולם. הגיע לפה אלוף ארצות הברית,
גנרל גדול,
גנרל הגדול וייטד, אולי הוא היה אלו, לא זוכר, הוא היה אלו בין אלו שהיו פה, ראו מה קרה, והוא אמר
אין צבא יותר מוסרי.
כל מי שאומר מה שהם אומרים הם משקרים. הצבא הישראלי הכי מסורי בעולם. אין דבר כזה בהיסטוריה להודיע, להתקשר, לשלוח פתקים, לצאת מי. אין כזה דבר בעולם. ולא רק זה, יש לנו גם את הבתי חולים שאנחנו שדה, שאנחנו שולחים לכל מקום בעולם.
נכון.
שיש בהם אסונות.
והעולם רואה את
זה. לא רק זה, אנחנו מטפלים בהם
שבאים. רגע, לטובתם. נכון. מי שמוכן טיפה להקשיב ולא להאמין את כל השקר, רואה שאנחנו עושים דבר אנחנו העם הקטן, המדינה הקטנה, שולחים לכל העולם. וחייבים להגיד, זה משהו אחר. היום ראיתי בפוקס, בחדשות מארצות הברית, הם דיברו עם מישהו מארץ, ניר ברקת. או היום או אתמול, ניר ברקת דיבר בפוקס, שמה, ושאלו אותו איך שומרים על העם שלך, איך שומרים על ירושלים. והוא סיפר להם שחייבים לדאוג קודם כל באמת לאזרחים. אז מה שאנחנו עושים זה לדאוג לאזרחים שלנו. ושמה שהם בפחד נורא היום, הם מסתכלים, אומרים, לדאוג לאזרחים שלכם קודם, במקום לדאוג לאלו שפוגעים. כאילו, זה היה חידוש, כאילו הרגשתי אור יוצא מציון. האמת יוצא, כי שמה אובמה ואלו שבמשרד, המשרדים הגבוהים, הם לא מוכנים להגיד, מוסלמים, ג'יהדים, אומרים, יש אנשים לא בסדר, יש נקראים כאלו וכאלו, הם לא מוכנים אפילו להגדיר מי האומר.
אני אנסח את זה.
ועם זה לא מוכנים לשמוע בעצם על האזרחים שלהם.
נו, תנו לי להמשיך את שרה, אני קוטע אותך, בסדר? אני רוצה להמשיך. מה ששרה, כפי שאני מבין אותה, היא אומרת כך. כבר עכשיו, בשלב של משיח בן יוסף, יש דברים שעם ישראל, מדינת ישראל, עושה באופן שהעולם יכול ללמוד מאיתנו ולקבל השראה מאיתנו. אבל, וזה נכון, אבל אין ספק שכמו שהרב קוק כאן אומר, העולם ילמד מעם ישראל, בעיקר כשעם ישראל יחזור בתשובה. עדיין עם ישראל, בעיקר האליטות שמנהלות את המדינה, הן לא מנהלות את המדינה מתוך תורה, מתוך אמונה, מתוך עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב, עם אשר השם בדד ינחנו. ומר השלב של משיח בן דוד הוא שלב שעם ישראל חוזר בתשובה וחוזר אל התורה, ובשלב הזה באמת כל המערכות השתנו, המשפט והצבא והמשטרה והכלכלה, כל המערכות יתחילו לפעול עם חשיבה אחרת, עם זה יחליפו תוכנה. יחליפו תוכנה, לא התוכנה של התרבות המערבית והמשפט הבינלאומי, אלא תוכנה מקורית יהודית שאנחנו נייצר פה מתוך התורה ומתוך הנבואה. נבואה מתחדשת, ומתוך בית הדין הגדול שמתחדש, ומתוך בית המקדש, ו כל הדברים האלה הם מחדשים את הצינורות של ההשראה ושל השפע שאנחנו מקבלים מלמעלה. איך הרב קוק אומר, עם אשר השם בדד ינחנו, השם מנחה אותנו, אנחנו צריכים להביא לעולם את דבר השם, שזה אנחנו צריכים שוב להתחבר. נבואה זה חיבור, אין לנו נבואה. אז בשלב הזה אנחנו עושים דברים טובים, כי יהודים יש להם בכל זאת ככה קצת נשמה יהודית, לב יהודי יותר, אז משהו אפשר ללמוד מאיתנו. אבל זה לא העיקר. הדבר העיקרי שמתרחש במשיח בן דוד, זה שעם ישראל כולו חוזר אל התורה, ומתחיל כל הפקידים, וכל המנכ"לים, וכל השרים, וכל הפוליטיקאים, כולם מתחילים לפעול עם השאלה, איך אנחנו עושים משפט עברי וצבא יהודי וכלכלה תורנית, וזה בעצם השלב שהעולם יבוא ללמוד מאיתנו, כי הוא ירגיש שיש כאן משהו אחר. והעולם, מה שאומר הרב קוק, העולם מחכה לזה. העולם צמא לזה. אפשר אולי אפילו לומר שהעולם שונא אותנו או כועס עלינו, כי הוא כועס עלינו שאנחנו לא מגשימים את הייעוד הזה. העולם זקוק לזה, ובתוך תוכו הוא מצפה מעם ישראל שיביא את הבשורה הגדולה ואת התרופה הגדולה למחלות של העולם. והעם היהודי, עם ישראל מדשדש, עוד דיסקוטק בתל אביב ועוד זה ועוד וחילול שבת הולך וגדל, והעולם יש איזה סוג של אכזבה. זה you are not yet fulfilling your destiny. זה עוד לא הדבר האמיתי. אנחנו מחכים לדבר האמיתי. אז זה נכון שיש כבר התחלות, שגם במשיח בן יוסף אפשר לראות התחלות, אבל באמת העיקר זה משיח. המטרה של משיח בן יוסף זה להגיע, לא להתקע במשיח בן יוסף, אלא להתקדם ולעבור קדימה למשיח בן דוד. אז באמת תבוא בשורה חדשה. כן, רצה עוד, אני אתקדם עוד טיפה, כי עוד מעט יבוא הרב אברהם, אז בכל זאת נראה. מה?
אומר שהוא נמצאת משאר אדומי.
בסדר, אנחנו מתקדמים. אז בואו נראה עוד כמה שורות בסעיף ח'. אז בואו נעבור לעמוד כף ד'. אנחנו כל פעם ככה קצת תואמים מכל פרק. מה מחדש לנו הרב קוק כאן? אתם רואים שהלשון של הרב קוק מאוד מאוד חגיגית, מאוד זה לא, כן, זה לא איזה מאמר שאתה קורא אותו אלא אתה מרגיש שהוא, אני תמיד אומר, יש שני ספרים שכשאתה קורא אותם, גם אם אתה לא מבין אותם עד הסוף, אתה מרגיש שהם מרוממים את הנפש. זה התנך והרב קוק. באמת. אלה שני הספרים. כל שאר הספרים אני קורא, ואני מתאמץ להבין. אם אני לא מבין, אני אומר, זה משעמם. ואם אני מבין, אני אומר, או, רעיון מעניין, רעיון יפה, אני יכול להתלהב אפילו. אבל לקרוא ולהרגיש אתה שמשהו סוחף אותך. אני באמת חושב שהרב קוק זכה למשהו מיוחד שהוא בלשון התנך נקרא נבואה. אז סעיף ח', השם צבאות הוא השם אלוהי ישראל, וצבאות ישראל צבאות השם הם. אז הנה כבר כאן אנחנו מתחברים אל הרעיון של צבא. אנחנו השם צבאות. גם בתחום של צבא אנחנו צריכים לגלות את שם השם, לגלות שזה צבא השם. הצבא השם זה כל עם ישראל, וצבא השם זה גם הצבא של עם ישראל. שם צבאות הוא השם אלוהי ישראל, וצבאות ישראל צבאות השם הם. ברוחנו ועצמות נשמתנו, חרוטים במכתב אלוהים, כוחו וגבורתו של יוצר בראשית. יש בעם ישראל חרוט במכתב אלוהים. יש לנו כוחות אלוהים שניתנו לנו, שנברנו איתם. זאת, הרב קוק מדבר הרבה על המושג של סגולה, סגולת ישראל. יש לנו כוחות רוח, כוחות נפש מיוחדים שמאפשרים לנו להתחבר אל, לקבל את ההשראה האלוהית במכתב אלוהים. אנחנו מגלמים בעולם את כוחו וגבורתו של יוצר בראשית. העולם ומלואו מיד השם נוצרו, נתהוו וקמו, מתהווים וקמים, חיים ומתקיימים, מתפתחים ומתעזרים. יש בעולם גם התפתחות כל הזמן. אני חושב שזה הלאמתנו, זה שמלשון אומה, הלאמה, הלאמתנו בנחלת השם קשורה ביצירת מעשה בראשית. כלומר, עם ישראל נברא יחד עם מעשה בראשית. הקשר שלנו לנחלת השם, לתורת השם, לנחלת השם, לארץ ישראל, עם ישראל הוא יצירה שהיא חלק ממעשה בראשית. אתם יודעים שרש"י מביא את המדרש הזה על בראשית. מה זה בראשית? בשביל ראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית. נכון? קודש ישראל השם ראשית תבואתו. כלומר, יש כאן משהו שהוא חלק מהבריאה. והמיוחד בבריאה של עם ישראל, שהוא עם השם. שהוא עם שיש לו את החיבור שבעצמות נשמתו חרות מכתב אלוהים. בקיצור, יש לנו איזה קשר שהוא לא תלוי בנו. כך נולדנו, כך נבראנו, קשר מיוחד עם בורא עולם, ולכן לנו יש את התפקיד ואת השליחות להביא את דבר השם אל העולם, כי אנחנו נבראנו באופן מיוחד. את רוצה להוסיף משהו?
כן. שבקטע הזה, ויברך דוד את השם לעין הכל כקהל, אז הוא אומר, לך השם הגדולה והגבורה ותפארת והנצח וההוד, והוא מתאר את כל הבריאה, ואז הוא אומר, אתה הוא האלוקים אשר בחרת באברהם. כלומר, כל הבריאה לא שווה אם אין אברהם בפנים. זהו, זה מה שרציתי להגיד.
כלומר, אברהם הוא חלק מהותי בבריאה, כי הוא בו תלויה הגשמת הייעוד והמטרה שלה.
גם אין טעם כאילו לבריאה בלי אברהם.
נכון. אבל כאן הרב קוק יותר מדבר על הכוח המיוחד, על הכוח המיוחד שניתן, תודה, על הכוח המיוחד שניתן לעם ישראל. יודעים, אני לפעמים אומר, מבשרי חזה אלוה, כשהרב קוק מדבר על משהו שאדם נולד, שעם ישראל נולד איתו, נברא איתו, אני תמיד מספר איך בטבעון, קראתם את הספר שלי,
כן.
בטבעון, ילד בן 6, לבד, בלי הורים, בלי חברים, מתחיל ללכת לבית כנסת. זה לא בחירה, זה ילד בן 6 עוד אין לו בחירה, זה משהו בתוך הנשמה שמתפרץ. אז יש כאלה שזה אצלם יותר חזק, אבל מה שהרב קוק אומר שזה קיים בכל עם ישראל ובכל יהודי. אלה שזה מתנוון אצלם נושרים, אבל יש כאן משהו שהוא לא של יחידים אלא של כל הכלל. כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. הגבורה האלוהית השרויה בעולם, שחידשה את העולם ומחדשתו בכל יום, היא שמפיה שמענו את התורה. מפי הגבורה שמענו אנוכי ולא יהיה לך. כאן משתמש בביטוי גבורה. כלומר, זה לא סתם מפי השם, אלא מפי הגבורה, ותכף נראה. וכל התורה כולה קיבל משה מפי הגבורה. למה הוא מדגיש גבורה? הוא מסביר. מה פירוש גיבור? עם ישראל קיבל את הכוחות להיות גיבור. מה פירוש גיבור? איזו גיבור אתם זוכרים?
כובש
את יצרו. אז הוא נותן לזה משמעות. הוא אומר, את הגוף אין אנו עוזבים, אין אנחנו עוזבים. הנה, כמו שראינו בסעיף הקודם, בסעיף ח', הייעוד, הכוח המיוחד שניתן לעם ישראל הוא לא לעזוב את הגוף אלא לקדש אותו. את הגוף אין אנו עוזבים, לא את הגוף הפרטי, שעל זה כבר אמרנו, דיברה הרבה החסידות, ועוד קודם הקבלה, ולא את הגבייה הלאומית. כלומר, גם לא את המסגרת הלאומית. אנחנו לא עוזבים. אנחנו לא מאמינים בקדושה שהיא מחוץ לפוליטיקה ומחוץ למדינה, וגם לא מחוץ לגוף ומחוץ לחומר. אנחנו לא עוזבים. כי אם אנחנו מנצחים אותו, זה גבורה. מפי הגבורה, כלומר, זה פירוש יפה. אנחנו בדרך כלל מפרשים, משה קיבל, נכון, משה קיבל תורה מפי הגבורה. מפי הגבורה שמענו אנוכי ולא יהיה לך. אנחנו תמיד אומרים, מפי הגבורה, מפי הקדוש ברוך הוא שהוא גיבור. לא, מפי הגבורה, מפרש הרב קוק, מפי השם שנתן לנו את הגבורה להגשים משהו מיוחד. מהו הדבר המיוחד? איזהו גיבור הכובש? יש לנו את הגבורה להשליט, לחיות חיי גוף, חיי חומר, חיי חברה, ולהשליט את הרוח על חיי החברה. זאת הגבורה האמיתית. אז זה תורה מפי הגבורה. הפירוש מעניין, נכון? חדשני. זאת הגבורה של עם ישראל, שעם ישראל קיבל במעמד הר סיני, מפי הגבורה. את הגבורה הזאת לא לעזוב, כי אם לנצח, יודעים אנחנו מהו הדבר המיוחד ליהדות שקיבלנו מהשם דרך התורה. יודעים אנחנו שהיצר הרע והיצר הטוב יצירה אחת עם ידי אל עולם. אנחנו מחברים את היצר, אנחנו לא זורקים את היצר הרע, אנחנו משליטים את היצר הטוב על היצר הרע ומגייסים את הכוחות של היצר הרע לטובת היצר הטוב, כי שניהם נבראו מידי אל עולם. וכמוכן עולם הזה ועולם הבא. אנחנו לא עוסקים רק בעולם הבא, כמו שלמשל הנצרות היא כמרה, יהיה טוב בעולם הבא, העולם הזה לא חשוב. לא, אנחנו מחברים את העולם הזה והעולם הבא. אנחנו גם לא כאלה שמדברים כמו הצדוקים רק על העולם הזה, לא. אנחנו מחברים את העולם הזה והעולם הבא, מגייסים את הכוחות של העולם הזה לטובת העולם הבא, אבל את החזון של העולם הבא לטובת העולם הזה. אנחנו עושים את החיבור הזה של יצר הרע ויצר הטוב, עולם הזה ועולם הבא. העולם החברתי המשטרי, ויחד עם העולם והרוחני, התיאורי, המוסרי, האידיאלי והממשי. אז צריך לקרוא את זה ככה, את העולם המשטרי והרוחני. אנחנו לוקחים את העולם החברתי והמשטרי, פוליטיקה וחברה, יחד עם רוח. התיאורי, כאן, זה הכוונה היא כנראה, התיאורי במובן של הציורי, שאנחנו יכולים לתפוס בחושים שלנו, והמוסרי, האידיאלי והממשי. כלומר, חומר ורוח, אידיאלי וממשי. עולם הזה, עולם הבא. הכל חטיבה אחת היא. אנחנו לא באים ואומרים על משהו שהוא לא נברא על ידי הקדוש ברוך הוא, שאין בו טוב. צריך רק לגייס אותו לטובת הטוב, להוציא ממנו את הדברים התסיגים, כמו שמזקקים זהב, ולהוציא, הקבלה קרא לזה ליקוט ניצוצות, להוציא את אני, אבל אנחנו לא לוקחים את הכל כמו שהוא, אלא אנחנו מתארים, מזכחים, מקדשים, מחברים את האידיאלי והממשי. הכל חטיבה אחת היא, והכל עולה במעלות הקודש ומשועבד לרצון גבוה. הכל הוא אמרתי ונעשה רצוני. הכל אמרתי ונעשה רצוני, זה אומר כל דבר שנברא בעולם צריך למצוא את הדרך להשתמש בו כדי לעשות את רצונו של אמרתי, אתם זוכרים, ויאמר השם, ויאמר זה בריאה. כל מה שבראתי, בראתי לא לחינם, לא בשביל שתזרוק את זה, שתעזוב את זה, אלא בשביל שתשתמש בזה לקדושה. אבל אתה צריך למצוא את הדרך איך מחברים את זה לעולם הקדושה, לא כמו שזה, זה תפקיד האדם, זה התפקיד של עם ישראל היום, זה המסר החדש, זאת הבשורה שהעולם מחכה לה. את זה עוד לא העברנו. העברנו לעולם את מושג הקדושה, גם באסלאם, גם בנצרות, להיות קדוש. אבל מושג הקדושה שלהם הוא לא המושג היהודי, הנכון. זה עזר להם להשתחרר מהשיבוד ליצרים, השיבוד שהיה בעולם האלילי. אבל זה לא אפשר להם להגשים את הייעוד האמיתי של האדם, שהוא להיות אדם קדוש. איך הרבי מקוצר, ואנשי קודש תהיו לי. אנשים אבל קדושים. מה ששוב פעם מחדש הרב קוק גם בקטע הזה, אתם רואים מעבר לחידוש היפה שכל התורה כולה קיבל משה מפי הגבורה, המושג הזה של גבורה לא רק במובן של הוא גיבור, אלא הוא נתן לנו את הכוח להיות גיבורים, אלא באמת שהוא מדבר כאן על העולם החברתי והעולם המשטרי. משטרי זה מדיני. כלומר, את הרעיון הזה צריך לממש גם בעולם, במישור של הכלל ולא רק במישור של הפרט. אתם רואים את הקו, את המשותף בין שני הקטעים שקראנו? זה קו שלאורך כל הקטע הזה של ישראל ותחייתו, הוא מדגיש את הייעוד. אתם יודעים, הציונות לא דיברה בכלל, לא חשבה במושגים כאלה. הרב קוק אומר, אני ציוני, אבל המטרות של הציונות הן הרבה מעבר למה שהמנהיגי הציונות בכלל מסוגלים להבין. הם מתחילים את השלב הראשון, את משיח בן יוסף, זה, הוא קרא לזה חמורו של משיח, זה החלק החומרי. בסדר, זה חשוב, אנחנו צריכים לשתף איתם פעולה ולעזור להם. אבל זה לא, הם מדברים במושגים כל כך מוגבלים, שנהיה מקלט ונהיה עוד מדינה ותוך עמים, והפסיקו לשנוא אותנו. רשתויות, בשביל זה לא, הקדוש ברוך הוא לא מחזיר את עם ישראל לארץ ישראל. יש לנו ייעוד גדול, ואנחנו צריכים להבין אותו ולשאוף אליו ולהשתדל להתקדם. גם השיח בן דוד צריך, והחידוש, הבשורה הזאת היא באמת מאוד שונה מהבשורה הדתית של הנצרות. לאורך כל הקטעים כאן הוא מדבר די הרבה פעמים על העיוות, על התפיסה המוגבלת, אפילו המעוותת של מושג הקדושה אצל הנצרות. הנצרות נקראת כאן המינות. אתם רואים למשל בעמוד הבא, בעמוד כ"ה, בסעיף ת', המינות. שלום, שלום. המינות, מתוך שיצאה מהמחנה אל החוץ, הרי נפרדת, מחרפת ומגדפת. היא נפרדת. המינות, כלומר הנצרות, בנתה עולם, שלום שלום, היא בנתה עולם נפרד, שהפריד בין קודש וחול, בין גוף ורוח, בין חומר ורוח, בין גוף ונשמה, הפרידה. ואנחנו, אתם רואים, הינם דברים מופרדים. אצל המינות הכל דברים מופרדים. ואנחנו, תפקידנו היום זה להביא את הבשורה של החיבור. נכון? זה אמירה מאוד מאוד חזקה, אמירה מאוד חזקה, שכמובן מחייבת אותנו תמיד לזכור שהתפקיד שלנו לא להיות חקיינים, כי העולם לא מתנהל ברוח התורה האמיתית, אלא אנחנו צריכים לשאוף להיות מקוריים. אתם רואים למשל בסעיף י' בעמוד כ"ו של מלאכת,
שמעת ארנה, היהודי הזה שבא איתי הוא במקור חסיד סאטמר.
וואו.
והוא, כן, קיצור, אני רואה שכל הציונים דתיים יהיו כמו.
רוצה להבין. אז אתם רואים, כנסת ישראל בסעיף י', כנסת ישראל שואפת לתיקון העולם בכל מלואו, אתם רואים, בכל המלאות שלו, לסליחה מקורית מטהרת. כלומר, כדי לתקן את העולם, תיקון העולם, וכדי לטהר את העולם, אנחנו צריכים להיות מקוריים, לסליחה מקורית. Be yourself. We should be למה שנברנו, כפי שנברנו. ולא להיות חקיינים.
נקודה על העניין של הנוצרות ויהדות. אז השורש היהדות, ראינו שהשם אחד, שמו אחד, הוא יחיד, אבל החיים זה משולב. והנצרות לקחו את שתי הרעיונות, אבל הפכו אותו. הם עשו את החיים בנפרד, כאילו קודש וחול, להפריד הכל, אבל השם הם עשו ביחד. יש גם השם, יש גם איש, יש גם רוח הקודש. אז עשו שילוב בצד הלא נכון. כאילו לקחו את הרעיונות הללו. ובאסלאם הם גם לקחו השם אחד, אבל את החיים הם עשו פשוט אכזרי ביותר. אז כאילו לקחו מהשורש רעיונות.
כן, אני הייתי אומר ככה, אני מנסח טיפה אחרת את מה שאת אומרת, שהשם אחד משמעותו שהכל, שלא רק השם אחד, השם אחד שיש אחדות בכל, והנצרות והאסלאם לא הבינו את זה. בדיוק, הם נשארו בדואליזם של רוח וחומר, הם נשארו בדואליות, בשניות הזאת. השם אחד פירושו שאנחנו צריכים לאחד את העולם, לאחד את כל מה שיש בו, את כל ההפכים, לחבר את החומר והרוח, את העולם הזה והעולם הבא. זאת המשמעות של השם אחד. ואצלם עדיין יש עבודה זרה במובן הזה שאין את האחדות, לא רק במובן של איך הם תופסים שיש אצלם שילוש אלא במובן של איך אתה מיישם את רעיון האחדות, השם אחד, בתוך החיים, בתוך החיים הפרטיים, בתוך החיים הלאומיים. זאת המשמעות העיקרית של השם אחד.
שלמשל, אני זוכרת מי שסיפרה לי על איזה תימני, יהודי תימני, שעבד בגינה, או משהו באדמה, והידיים שלו היו מלוכלכות, והוא אמר, אני לא רוחץ את הידיים, זה
אדמה קדושה. גבירותיי ורבותיי, אז הנה הרב אברהם הגיע, תודה רבה. אז אתם רואים, אנחנו תואמים מכל פרק, אבל כך בסוף נגמור בעזרת השם את ספר אורות, נוכל להגיד סיימנו. יופי, בשמחה. אז עכשיו, אני חשבתי שביריחו חם, אני הולך ללבוש מעיל.
אני יכולה להדליק את המזגן.
והוא חם?
יכול גם לחמם.
אז תחממי.
היום לא קר, אתמול היה קפוא.
מה זה זה? מה זה לא?
אבל עכשיו לא קר.
זה נקרא לא קר? לי קר. אז אני, את לא חייבת, אני אביא מעיל. קודם כל אני אביא מעיל.